שלום וברכה, בוקר טוב לכולם, והנה אנחנו ביום ראשון, ויום ראשון אנחנו נוהגים גם ללמוד לשון הקודש בשפתנו האמיתית. שאלה, שאלה, כן, רציתי לבדוק איתכם שאלה צדדית, קטנה, שאלת הכינוי, האם אנחנו נקראים עם ישראל או שאנחנו היהודים? טוב, זה באמת שאלה גדולה. האם אנחנו עם ישראל או היהודים? טוב, תגידו, מה זה משנה כל כך לדעת? אנחנו עם ישראל, יהודים, יהודים, עם ישראל, אותו דבר. האמת שזה מאוד משנה בהבנת במה מורכב אותו עם. אם נגיד שאנחנו עם ישראל, זה שונה לגמרי אם נגיד שאנחנו היהודים. כי הרי היהודים הם כולם אותו דבר. הם יהודים. מה הכוונה? טוב, היסטורית, היהודים באים, הביטוי יהודים באים מזה שהיה ארץ יהודה וממלכת יהודה שגלתה אחרי חורבן בית שני אצל הרומאים, הארורים. ולכן נהיינו, היינו ממלכת יהודה, ואז בגולה היינו גולי ממלכת יהודה, ואז קראו לנו יהודים. אם נאמר, יותר נחזור אחורה, למה נקרא ממלכת יהודה? בגלל שפעם היה ממלכת יהודה מול ממלכת ישראל. ובגלל שנחרבה ממלכת ישראל לגמרי וגלו עשרת השבטים, נשארה רק ממלכת יהודה. וממלכת יהודה שהייתה לעומת ממלכת ישראל, הייתה מורכבת בעיקרו שבט יהודה, קצת בנימין, קצת לוי, ובעיקרו שבט יהודה. ולכן יוצא שהיהודים במהלך הדורות הם צאצאיהם של יהודה. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר, כל זמן שאנחנו נקראים יהודים, אנחנו בעצם התולדות של דגם ליצוא אחד ויחיד. זאת אומרת, שרק יהודה הוא מהווה בנו את הזהות היהודית. ואם אתה לוקח את זה עכשיו סוף ההיסטוריה, אז יוצא שהיהודים בסופו של דבר, למרות שאתה אומר את זה בביטוי של רבים, הם אמורים להשתייך כל כולם לדגם אחד של ייצוא, של היהודים. והרי מה לעשות שהביטוי הזה היהודים הוא לא ביטוי שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא נקראנו היהודים אף פעם, מלבד בפעם אחת. כשאנחנו מסתכלים במגילת אסתר, אז קודם כל הביטוי היהודי מופיע בפעם הראשונה, איש יהודי, כן, היה בשושן הבירה, או שמו, מרדכי, בן שמי, מניע, רגיש, בן שמיני, זאת אומרת שמרדכי היהודי הוא בפעם הראשונה מופיע כיהודי, ואז הגמרא באמת במסכת מגילה מתארת שהוא היה משבט יהודה או משבט בנימין, מחלוקת. אבל הפעם הראשונה גם במגילת אסתר מובא שם שאנחנו היהודים. וכאן יש פסוק מוזר. מהו הפסוק המוזר? אומר כך בסוף מגילת אסתר, אחרי שניצחנו והכל טוב, אז כתוב שם פרק ט', והימים האלה נזכרים ונעשים, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. כך מובא במגילת אסתר. שואל הנציב מוולוז'ין, שאלה עצומה, הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, כשהוא כותב את פירושו על ספר שמות, אז פעם היה דפוסים, וזה הדפים של דפוס. אז כשהוא מגיע לדף האחרון, אז המדפיס, שבדרך כלל, שמגילת אסתר נקראת בדרך כלל במהלך ספר שמות, לכן הוא מוסיף את זה שם. הוא כותב, הוא שואל את השאלה, באמת, והימים האלה, והימים הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. לא יעברו מתוך היהודים, זאת אומרת שתמיד היהודים צריכים לחגוג את הפורים. אז למה צריך לומר, וזכרם, הזכר של אותם הימים שפורים, לא יסוף מזרעם. ברור, אני יודע, כי הרי הימים האלה לא יעברו מתוך היהודים. מסביר הנציב, מכיוון שזרעם של היהודים הם לא היהודים. זרעם של היהודים, אומר הנציב, הם בני ישראל, שהרי בגלות נקראים יהודים, אבל כשחוזרים במדינתנו, אנחנו נקראים בני ישראל. חוזרים לשם המקורי בעצם, ישראל. ולכן צריך להבין, מה ההבדל בין עם ישראל לבין עם היהודים? ובאמת השאלה הזאת היא שאלה קרדינלית, כי הרי, כמו שאמרנו, היהודים זה רבים של דגם אחד. זאת אומרת, זה הרבה הרבה ייצורים של אותו דגם. בעוד שבעם ישראל יש ייצור אחד של הרבה דגמים. וזה שונה לגמרי. בעם ישראל יש ריבוי פנים שהם מכוונים כלפי מטרה אחת. בואו ננסה להבין. בספר במדבר יש לנו את פרשת נשוא. פרשת נשוא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. עכשיו, למה הפרשה הזאת היא הארוכה ביותר בתורה? מסיבה אחת פשוטה. מכיוון שחוזרים שם 12 פעמים על אותם פסוקים. כן, כן, כן. אני מזכיר לכם את הפסוק. אנחנו בהקמת המשכן, ויש לנו פה את קורבנות הנשיאים. ואז כתוב כך, ביום התחיל ביום הראשון, את קורבנון הראשון בימין נדב ומטה יהודה, הפסוק הזה כן ישתנה בין כל שבט ושבט, כי אנחנו מביאים נשיא אחר. ואז אותו דבר. וקורבנו קראת כסף אחד, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים סולד בלולה בשמן למנחה, כף אחד עשר הזהב מלאה כתורף, פר אחד בין בקר האל אחד, כבש אחד בין שנת לעולה, צעיר עזים אחד לחטאת ולזבח השלמים, בכך שניים מלאים חמישה, תולים חמישה, כבשים מלאים שנה חמישה, זה קורבן נרשון בן עמינדב. יוצא שאנחנו חמשת הפסוקים הללו חוזר 12 פעמים, וזה מעריך מאוד את הפרשה. ובאמת יש לשאול, למה התורה עשתה לעצמה את זה? אי אפשר היה, זה אותם פסוקים ממש, זה ממש אותו קורבן, על הפסיק. אז מה, אי אפשר היה להגיד בפעם הראשונה על קורבנו של נחשון את הפירוט, ואחר כך יגידו, וכולם אמרו, וכולם הביאו אותו דבר. הנה, סיימנו את פרשת נשוא. והתשובה היא בוודאי שלא. וזאת מדוע? מסיבה אחת פשוטה. אמנם זה היה אותו קורבן, אבל ברור לכם שכשמישהו נשיא שבט זבולון מביא את קורבנו, כל העולם הפנימי שלו זה של שבט זבולון, ואין שום קשר בין עולמו הפנימי לבין עולמו הפנימי של שבט אשר. זה משהו אחר. זה זהות אחרת, זה הבנות אחרות, זה עמקות אחרת. ולכן בוודאי שצריך לחזור 12 פעמים על כל השבטים. כי אמנם הם הביאו אותו קורבן, אבל איך הם הביאו אותו? זה שונה לגמרי. וכאן אני רוצה להבין. יהודים יש מלא בכל העולם, אבל אם אנחנו נקראים יהודים, אנחנו אמורים להיות באמת אותו דבר. והרי בוודאי שזה לא קורה, כי אנחנו לא יהודים, אנחנו באמת עם ישראל. יש אומרים, אנחנו חוזרים לארץ, אז אנחנו חוזרים לארץ, צריך לבטל את הנוסחאות. נוסח אשכנז, נוסח ספרד, נוסח ספרד, צריך לבטל, צריך לעשות נוסח אחיד. והטענה זה ש, מה, בבית המקדש נראה לך שהיו כל מיני נוסחאות? והתשובה שלי היא פשוטה מאוד, בוודאי שהיו הרבה נוסחאות. קודם כל לא היה תפילה, בסדר? לא היה תפילה בסודרת כמו שיש לנו היום. אבל בוודאי שאיך שמישהו משבט פלוני הביא את תחינתו לקדוש ברוך הוא, זה לא היה אותו דבר מאיך שמישהו משבט אלמוני הביא את תרינתו לקדוש ברוך הוא. ובוודאי ובוודאי שהנוסחאות הן חשובות. עכשיו, ברור שלא צריך לעשות מזה מחלוקות. זאת אומרת, לא צריך לעשות מזה מלחמה שזה עיקר היהדות. שאני לא אלך לבתי כנסת האחרים בגלל שהם לא בדיוק על הפסיק באותה נוסח כמו שלי. זה ודאי שזה לא נכון. אבל בוודאי שכל אחד שמתפלל צריך להתפלל בנוסחו. למה? בנוסח שלו. כי זה הנוסח שמחבר אותו אל יסודי היסודות של עם ישראל. אבל למה הפנימיות של השבטים כל כך חשובה עד כדי כך שיש את כל אחד ואחד, מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שכשאני אומר בתפילה שלי אלוהינו ואלוהי אבותינו, כן, השם שפתי תיצור והגיד אל עתיך, ואז אני אומר, ברוך אתה השם, אלוהינו ואלוהי אבותינו. מי זה אבותיי? זה לא אברהם, יצחק ויעקב, כי עוד שנייה אני אגיד אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אבל אבותיי זה אבותיי. זה אבא, זה סבא, זה סבא רבא. זאת אומרת שזה כל התרמיל שהם הביאו לי. זה מה שמחבר אותי בעצם למעמד הר סיני. זה מה שמחבר אותי לקדוש ברוך הוא. בעוד שהמדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בסנה, דיבר איתו בקול של אמרם אביו. למה? כי זה מה שחיבר אותו לעם ישראל. וזה שונה ממך שמישהו אחר מחובר לעם ישראל. ולכן חשוב מאוד, מאוד, שאני אשמור על החיבור שלי, כי החיבור שלי הוא שלי. אז זה לא אומר שהחיבור שלך הוא לא נכון, הוא נכון מאוד, אבל הוא נכון בשבילך, כי זה מה שמחבר אותך. כמו שלא אברהם, זה לא אותו ביטוי כמו לא יצחק, ולא כמו לא יעקב, כי גם לאברהם יש הבנה אחרת מאשר יצחק, מאשר יעקב. ולכן, רק אם יש לי את הפאזל השלם, יש לי בעצם קישור אמיתי לקדוש ברוך הוא. כן, זה אומר שבעצם לא כל הנוסחאות הם, כל הנוסחאות שלך הן שוות באפשרותן להתחבר לקדוש ברוך הוא. אומנם הרבי חיים מוולוז'ין אמר שהנוסח היחיד שהוא נכון זה הנוסח האשכנזי. נונו, ורבי חיים ויטל הוא אמר שמכיוון שהארי פירש את הכוונות שלו לתפילה דרך הנוסח הספרדי, אז הוא הנכון, והוא עולה יפה יפה. בסדר, זה נכון וזה נכון. לאשכנזים, הנוסח היחיד שהוא אמיתי, זה הנוסח האשכנזי. לספרדים, זה הנוסח הספרדי. ואל תקשו אליי שהארי היה אשכנזי, הרי קוראים לו רבי יצחק לוריה אשכנזי, אז אל תקשו אליי שהוא היה אשכנזי, ואז למה הוא פירש את הכוונות התפילה הספרדיות? מכיוון שהארי ידע את ההלכה, והוא ידע שברגע שהוא מגיע לחיות בקהילה של ספרדים, אז הוא מסתפד, ככה צריך להיות. ולכן, היום, לא צריך להתבלבל. טוב שיש נוסח כזה וכזה וכזה, זה בסדר, אבל זה לא מה שצריך למנוע מאיתנו להתפלל ביחד. מה הכוונה? אני מביא כדוגמה. אני מביא כדוגמה, בבית הכנסת שלי, זה עמוד פתוח, זאת אומרת שמי שעולה, חזן, הוא חייב להתפלל בנוסח שלו. ולפעמים זה אשכנזי, לפעמים זה יקי, לפעמים זה פוילישר, לפעמים זה טוניסאי, מחלוקאי, ארץ ישראלי, בבלי, לא משנה. כי הרי, אמנם, כשאני מתפלל בתפילת לחש, אני מתפלל בנוסח שלי, אבל אני יכול להתחבר בתפילת הציבור, לשליח הציבור, וכרגע שליח הציבור הוא מארצות מרוקו, אז אני אתחבר גם כן דרך מה שהוא אומר, כי הרי זה לא במקום החיבור שלי, זה בנוסף. אני מתעלה דרך התפילה שלו, ואני מעלה את זה דרך החיבור גם שלי. ולכן אנחנו צריכים להבין שעם ישראל מורכב מ-12 שבטים, שהם 12 האפשרויות להתחבר לקדוש ברוך הוא. כנגד 12 חודשי הירח, חודשי השנה, דרך הירח, שזה אפשרויות אחרות, ביטויים אחרים לשפע האור שמגיע מהשמש. החודשים יש להם מזלות. למה? כי הנקודה שבו נמצאת כדור הארץ ביחס לשמש מגלה לי אור אחר על מפת השמיים. מה זה אומר? זה אומר שאיך שאני שייך לזהותי, שונה ממך, עוזר לי לתפוס חלק אחר מאור השמש. ולכן חשוב מאוד שאני אתחבר למישהו שהוא לא בדיוק כמוני. ככה הוא ילמד אותי מה שחסר בי, ואני אלמד אותו מה שחסר בו. לכן, נישואי תערובת. כשמדובר ביהודי שמתחתן עם גויה, אז ממש זה לא בסדר, כי אתה מתחבר ואתה מגלה אור שהוא לא אור השמש. אתה מתחבר לכוכב אחר בכלל. אז אתה לא תגלה פנים אחרים של אותו דבר, אלא אתה בכלל מתנתק מהרעיון האמיתי. אבל כשיש נישואי תערובת שבתור עם ישראל, הכוונה אשכנזי מתחתן עם ספרדיה, ספרדיה מתחתן עם תימני, לא משנה, תעשו את הרכבים שאתם רוצים. זה מצוין, מכיוון שכאן מתערבבים, לא מבטלים את זהותם האישית, אלא מעלים את זהותם האישית למדרגה עוד יותר גדולה. צריך לזכור שאחד הימים הטובים, כן, שלא היו כמותם בעם ישראל, זה יום הכיפורים וט"ו באב. ואחד הסיבות שט"ו באב הוא יום טוב, כן, ולא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וט"ו באב, אחד הסיבות זה בגלל שאותרו שבטים לבוא זה בזה, שסוף סוף יהודים מכל שבט ושבט יכולים להתחתן עם יהודיה מכל שבט ושבט. זאת אומרת שאפשר סוף סוף לחבר את עם ישראל כאחד, בלי לוותר על מה שהיה. וזה מאוד מאוד חשוב. אני אביא את זה כדוגמה. בביתי. בביתי יש מישהו שבא מתרמיל פולני, ספרד מה שנקרא, ומישהו אחר שבא מתרמיל חסידי חבד. אז אני התרגלתי להתפלל בנוסח ספרד, למשל בסידורים תפילת כל פה, בעוד שאשתי התרגלה להתפלל בתהילת השם. אמנם לפי ההלכה ברגע שאישה מתחתנת היא לוקחת את המנהגים של בעלה, אבל באחד השיחות שלנו לפני הנישואין היא אמרה לי, מפחיה לך שאני אמשיך להתפלל בתהילת השם? ועניתי, בוודאי שלא. מה? כאילו שהאדמו"ר הזקן, שהוא מאמץ את הנוסח הזה, אז הוא לא גדול בתורה ובמצוות, והוא לא יודע שזה טוב. אז, יודע, אז זה מה שמחבר אותך. מצוין, שתמשיכי להתחבר. גם ככה, בין תהילת השם לבין נוסח תפילת כל פה, זה כמעט אותו דבר. אבל לא משנה, גם אם הייתי מתחתן עם סעדיה, והייתה אומרת לי, אני רוצה להתפלל בכוונת הלב, או בפתח אליהו, זה מצוין. אז איך אפשר לדמיין את אור שנבלה בין איש לאישה נישואים? הנה, זה בדיוק מה שאני אומר. האור הזה הוא מגיע בארוחת שבת. בארוחת שבת, האישה שרוצה להכין את השבת, או יכול להיות שהאיש רוצה להכין את השבת, זה לא משנה, היא מביאה את כל מה שהיא טעמה ואכלה בבית אביה, בבית אמה. אבל מצד שני הוא מבקש ממנה לעשות גם כל מיני מטעמים שהוא קיבל בילדותו. ואני אביא את זה כדוגמה, לא של הבית שלי, כי הרי בסופו של דבר, בבית שלי, כמו שאמרתי, אשתי באה מרקע חב"ד, שגם הם חסידים ממזרח אירופה, וגם אני, אז סך הכל, מאכלים זה אותו דבר. אבל אני אביא כדוגמה את הבית של אחי. אחי נשוי עם מרוקאית. וכמובן שהיא הרגילה אותו למאכלים מרוקאים טעימים, והוא ביקש ממנה שהיא תכין גם לפעמים גפילטה פיש וגלרה וכל מיני מהטעמים של האשכנזים. ומכיוון שהיא בשלנית טובה והיא למדה טוב והיא יודעת לעשות את זה, וככה יכול להיות ארוחה שמצד אחד יאכלו דג מרוקאי ואחרי זה יביאו רגל כבושה. אז נו, זה לא יהיה הציור שהיה לא בפולין ולא במרוקו, זה יהיה ציור שנקרא מרולין, וזה בסדר גמור. לכן זה לא מבטל לא את זה ולא את זה, אלא זה מוסיף על זה ועל זה. ולכן צריך לזכור תמיד, שעם ישראל, בפרשה שלנו, בפרשת ויחי, יעקב הולך לתת ברכות ל-12 הילדים שלו. הוא לא אמר, בואו כולם, יאללה, אני מברך אתכם, אתם צדיקים טובים. לא, לקח כל אחד בנפרד, ובירך את כל אחד לחוד, כדי שכל אחד יצא לפועל הנקודה הפנימית שלו. והרי אם אנחנו מעמיקים בברכות, בברכות סליחה, של יעקב אבינו לבניו, אז אנחנו יכולים לראות, פשוט לא לדמיין, לראות מהם 12 המרכיבים שהם מרכיבים ביחד את הזהות של עם ישראל. אז בואו ניכנס שנייה אל הברכות. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז, פחס כמים על תותר, כי עלית משכבי על אביך, אז חיללת יצורי עלה. ראובן הוא מוגדר כפחס כמים, כעז, כראשית עונו של יעקב אבינו. זאת אומרת שלראובן יש עוצמה, עוצמה של בכור, עוצמה של מנהיג, אבל יש לו בעיה אחת, הוא פזיז מדי. הוא פחז כמיים, הוא מתפרץ. זאת אומרת שראובן הוא בוודאי אישיות של הנהגה, אבל הוא מנהיג שצריך לשים לו בלמים. אז אם אנחנו צריכים להרכיב ממשלה, כן, אנחנו בתקופה של בחירות, פה בעם ישראל, במדינת ישראל, לכן אם אנחנו היינו צריכים להרכיב ממשלה, הייתי אומר שראובן הוא מתאים מאוד להיות סגן ראש הממשלה. כן, סגן ראש הממשלה, נשים אותו, אתה יודע מה, הוא תפקיד מנהיגותי, אבל הוא צריך להיות עם בלמים, נשים אותו יושב ראש הכנסת. בסדר? זה תפקיד טוב. תפקיד של כבוד של מנהיג. אחרי זה יש לנו את שמעון ולוי. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהן, בסודם אל תבוא נפשי ובקלם אל תחת כבודי. כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור, ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשתה, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. טוב, זה שמעון ולוי, הם אנשים פנאטים, פנאטים דוסים. אנחנו מכירים את שמעון ולוי, מה שהם עשו במעשה שכם ודינה, אוי וי לעצבן את שמעון ולוי. כן, שמעון ולוי יודעים להילחם. הם יודעים לקחת חרב ולהרוג את מי שצריך להרוג. כן, הם יודעים לעשות את זה. הם יוצאים על שני עניינים. אחד יוצא על כבוד התורה, זה לוי, ואחד יוצא על כבוד על אומה, זה שמעון. כבוד האומה וכבוד התורה זה דברים שכן צריך להילחם עליהם, אבל מה, אי אפשר לתת להם את ההנהגה, כי אז עם כל פיפס שלא הולך לפי ההבנות שלהם מה יהרגו כל בן אדם, אז אומר יעקב, תשמעו, אי אפשר, אי אפשר עם הדבר שלכם, הכוח שלכם, העוצמה שלכם, עם הכעס ועם העוצמה המלחמתית שלכם, אני לא יכול לתת לכם את ההנהגה, אבל אני צריך אתכם, לכן אני אגיד, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, אני אפזר אתכם בין כולם. שמעון, שאתה כל כך, כל כך נלחם על כבוד, על הכבוד הלאומי, סליחה, גאוות יחידה, מה שנקרא, אז אני אשים אותך בתוך שבט יהודה. אתה תהיה מלמד תינוקות, כך מובא בחזל, שבשמעון היו מלמדי תינוקות למלכי יהודה. זאת אומרת, אתה תלמד את המנהיג האמיתי, את המלך, עד כמה זה חשוב שיהיה גאה בשייכותו לעם ישראל. בעוד שלוי, אתה תהיה אחראי על לימוד התורה ועל כבוד התורה בכל עם ישראל. לכן, אתה תהיה שר הפנים, כי אתה תהיה הבפנים שלה בתוכו. אתה תדע מה קורה אצל כולם, כדי שתוכל ללמד את כולם, אתה צריך לדעת את כולם. לא מספיק שתהיה שר הדתות, לא בסדר בשבילך שר הדתות, כי אתה לא רק דוס, אתה מעורב עם כולם. אז אתה יודע מה הדאגות והבעיות של כל אחד ואחד. אז לכן שמעון הוא מבחינתי שר החינוך, בעוד שלוי הוא שר הפנים. ואז מגיעים ליהודה, אבל אתם מבינים שיהודה הוא הבוס, אז נשמור אותו לסוף. ואז אחרי יהודה עוזרים לך זבולון לחוף ימים לשכון, והוא לחוף עוניות. זבולון, כן, והוא לחוף עוניות, ויחתו עד צידון. מה זה זבולון הוא לחוף עוניות? לחוף ימים לשכון. הרי נחלת זבולון היא לא נוגשת באמת לים. אז כאן אין הכוונה לחוף, לחופים של ארץ ישראל, אלא מכיוון שהוא מטפל בללכת לחוף עוניות, זאת אומרת, הוא עושה ביזנס בינלאומי. זבולון הוא איש הייטק. בזבולון הוא איש ביזנס. הוא איש שיודע כלכלה. הוא איש שיודע לעשות מסחר בינלאומי. ולכן אין ספק שבזבולון ניתן את תיק אני יודע, שר הכלכלה, כן, נגיד שר הכלכלה. אחרי זה יש לנו את יששכר, יששכר חמור גרן, רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויד שכמו לסבול ויהי למס עובד. יששכר, הרבה ראשי סנהדראות יצאו מיששכר, אומרת לנו הגמרא. יששכר הוא חמור גרן, הוא רובץ בין המשפטיים, הוא כל הזמן רוצה ללמוד תורה. הוא מוכן לסבול את זה שאין לו הרבה 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 כסף, אבל העיקר שיהיה מסור לתורה. צריך אנשים כאלו. אנשים שיתמסרו לגמרי לתורה, ואפילו לא מוכן להוריד ממני כמה דברים. בוודאי שאני לא יכול לתת לו את ההנהגה, כי הוא יהפוך את כל המדינה לישיבה, אבל הוא יהיה מבחינתי שר הדתות. וחשוב שיהיה אחד כזה במדינה. דן, ידין עמו, כאחד שבטי ישראל, יהי דן בנחש על דרר שבנה לאורך, הנושך יקבסוס ויפול רכבו אחור, ישועתך קיוויתי השם. דן, כשמו כן הוא, הוא דן. טוב, הוא ברוך שר המשפטים. הוא לא יכול להיות מנהיג, כי אם אני נותן את ההנהגה למישהו שהוא כל כולו בגץ, שהוא כל כולו משפט, 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 אוי בי זמיר גבלט. אם אתה נותן את הנהגת המדינה למשפטיים, זה נורא והיום. נורא והיום. כי הרי המשפט צריך להדון לפי המשפט, והמדינה צריכה להיות מנוהלת על ידי המלכות. אבל בוודאי שאתה זקוק למשפט, ולמשפט טוב, ולמשפט שהוא לא מעובד, ולמשפט שהוא אמיתי. ולכן חשוב מאוד שיהיה כבוד גדול לשר המשפטים ולמשפט בכלל, אבל אי אפשר שהמשפט תנהג את המדינה. אז דן הוא שר המשפטים, גד גדוד יגודנו. טוב, והוא יגוד עקב. דן, גד, סליחה, כמו שפעם, כשמו כן הוא, גדוד, הוא חייל בנישומה, הוא נולד חייל, הוא חי חייל, הוא חייל. הוא שר הביטחון, אין לי עוררים, גד זה הלוחם, על. אבל הממושמע, זה לא שמעון זה לוי, זה החייל, בסדר. הוא מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדן עם מלך. טוב, זה ברור, אשר הוא שר הרווחה, אשר הוא זה שנותן אוכל לכל העולם, לכל עם ישראל, אגב, נחלת אשר היא גם הנחלה הדשנה ביותר במדינת ישראל, בחלוקת הנחלות. אז אשר באמת שמנה לחמו, באמת אשר בזכותו יש רווחה בתוך האומה. טוב, צריך גם קצת להתעלות מעל הצרכים הבסיסיים, ולכן נפתלי היה לה שלוחה, הוא נותן אמרי שפר. טוב, נפתלי, הוא אוהב לרוץ, הוא אוהב לכתוב מזמורים, ולכתוב כל מיני שירים. אז נפתלי, מבחינתנו זה יהיה ברור, הוא יהיה שר התרבות והספורט. חשוב, זה לא הבסיס של החיים, אבל זה מאוד מאוד חשוב להתעלות מעל הבסיסים, מעל הצרכים הבסיסיים. יוסף, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בן עוד צעדה עלי שור, ומרהו ברבור, והסתמאו בעלי חיצים, ותשב את הנקשתו, והפוזו בזרוע ידיו, מידה ביעקב משם רואה בן ישראל, מלביך וזעזבקה, והזבקה סליחה ושדאי וברחקה, ברכות שמיים מעל, ברכות תמרוף את זה תחת, ברכות שמיים ורחם, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי, אל תאבד כיבות עולם, ותהיינה לראש קוד, לראש יוסף, ולכות קוד, נזיר, אחד. בסדר, לא צריך לתרגם, יוסף הוא השפיץ. אז בגלל זה, זה כל כך חשוב שנחזיר את השפטים, כי הם הגילוי המפוזר, אבל מסודר של כל תרחומי עם ישראל, להקמת כלל ישראל משלם, בוודאי. כן, צריך להחזיר את עשרת השפטים, בוודאי. וזה מחלוקת בגמרא אם יחזרו או לא יחזרו, וההלכה כרבי עקיבא שכן יחזרו, ואנחנו חייבים להחזיר אותם, זה נכון. ולכן אמרנו, יוסף הוא השפיץ, יוסף הוא הטופ, הוא הטיפ טופ, יוסף, אין משהו לומר עליו, הוא תמיד מסודר, יפה, הוא מושי, בגלל שהוא כל כך מושי, כולם שונאים אותו. והסתנאו בעל החיצים, זאת אומרת, מבפנים לא סובלים אותו, כי הוא יותר מדי פרפקט, לא סובלים אותו, מה אתה, יותר מדי חנון. לכן, היוסף הזה, הוא לא יכול להיות עם תפקיד פנימי, כי הרי בפנים כולם מקנאים בו וכולם שונאים אותו, אז לא, אבל מאוד אוהבים אותו כשהוא בחוץ. אז מאוד אוהבים אותו בתוך יחסי חוץ, אז הוא יהיה שר החוץ שלנו. או תגידו שגריר, שגריר אצל אומות העולם, זה מצוין, הוא יודע טיפ טופ. ואז מגיע בנימין, זאב יתרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. בנימין הוא טוב לתחילת מהלך ולסוף מהלך, הוא לא יודע בדיוק לעבור את כל התקופה. ובנימין הוא תמיד קשור ליהודה. לכן, בממלכת יהודה, בנימין נשאר איתו. ויהודה ערב לבנימין. זאת אומרת שבנימין הוא התומך הראשי של יהודה. אז אם אנחנו הבנינו שיהודה הוא יהיה המלך, אז נגיד שבנימין הוא ראש הקואליציה. בסדר? הוא התומך הראשי של יהודה. ואז מגיעים ליהודה. אני חוזר לפסוקים של יהודה. כתוב לו יסור, יהודה, אתה יודוך אחיך! בעורף יביאיך, בצרה, בעורף אויביך. לא, שנייה, אני סתם אמרתי שיות. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידיך בעורף אויביך. השתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה. קרא רבת כאריה וכלבי, מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה, מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו, ולא ייקה תמים. עושרי לגפן נראו, ולצורקה בנייתונו. כיבס בהן סוכו, ובדם ענבים סוטו. אך חלחי לי עיניים יין, ולבן שנאב מחלב. יהודה הוא המלך. למה הוא המלך? כי יודוך אחיך. כי הסכימו החבר'ה שאתה המנהיג. זאת אומרת שיש לך תכונה של מנהיגות עד כדי כך, שאנשים מסכימים לבחור בך. יהודה, למה אתה יודע להיות המלך? כי אתה יודע את סוד הסבלנות. אתה יודע להיות גור, ברקריה, ואחר כך אריה, ואחר כך לוי. זאת אומרת, אתה יודע לאט לאט לגדול. יהודה, למה לא יסור שבט מיהודה? כי יש לך ייחוד בין המידות. יש לך בנחלה שלך גם יין, שהוא אדום, שהוא מידת הדין, וגם חלב, שהוא הלבן, שהוא מידת החסד. אתה יודע לאחד דברים. ולכן יהודה הוא יהיה ראש ממשלתן. אז הנה, יש לנו פה ממשלה של עם ישראל. זהו, למה צריך בחירות? אנחנו יודעים בדיוק מה צריך להיות ההרכב. יהודה צריך להיות ראש ממשלה. ראובן צריך להיות יושב ראש הכנסת. שמעון, שר החינוך. לוי, שר הפנים. זבולון, שר הכלכלה. יששכר, שר הדתות. דן, שר המשפטים. אשר, שר הרווחה. נפתלי, שר התרבות והספורט. יוסף, שגריר עם ישראל. ובנימין יהיה יושב ראש הקואליציה. האמת שאם ממשלה כזאת לא צריך גם אופוזיציה, וזה יהיה ממשלה שהיא תגלה מה? שהיא תגלה את מלכות השם. השם צבאות שמו, כך כותב הרב קוק באורות ישראל ותחייתו, אומר השם צבאות שמו, הוא השם אלוהי ישראל, וצבאות ישראל, צבאות השם הם. ולכן אומר הרב שמדינת ישראל, המורכב מממשלת ישראל, היא יסוד כיסא השם בעולם שיודע לגלות את מלכותו שבכל משלה. דרך השוני של כל אחד ואחד, והאיחוד דרך המטרה האחת לגלות את השם, אז אנחנו מצליחים להפוך מישראל לשיר אל. כל הכבוד וכל טוב לכולם.